עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, אחראי על הדיגיטל אסף חרמוני, אחראי על הלייב איתי ניקסון, אחראים על השידור ב-103 FM בני שאולסקי, וב-104.5 FM גלעד בלום, והטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אפשר גם להשתמש במספר הישן, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח שאלות לוואטסאפ, 054-70-103-70. לפני שנתחיל, אני רוצה לברך את אייל פרנק, שלא נמצא היום, לקח יום חופש, יש לו יום הולדת. אייל פרנק ומאיר הפרץ הם הצוות הקבוע שלנו, שנים רבות 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 רבות. אז לאייל יש מזל טוב ויש לו יום הולדת, נברך אותו בהרבה בריאות, ושנהיה עוד הרבה 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 שנים ביחד. אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לקבל חומרים נוספים ולקבל תשובות לשאלות, באתר פרופסור קרסו הערוץ הרשמי, באינטרנט פרופסור קרסו בערוץ הרשמי, תוכלו להגיע לאתר שלי. ואני מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה נמצאת כאן ב-103, תוכלו להאזין לתוכנית קרסו ובוזגלו, תוכנית שלי עם עורך הדין שרלי בוזגלו, שאנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים שאינם רפואה, מדברים על גוף, מדברים על נפש, מדברים על בריאות, על מחלות, על אמונה, על אהבה, על עושר, כל מיני נושאים, ומביאים אנשים מאוד 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 מעניינים לשוחח איתנו, ומשמיעים מוזיקה יפה, שקשורה יותר או קשורה פחות לנושא. זהו, אז אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
עם מי יש לה כבוד?
עם שרון.
שלום שרון, בת כמה את שרון?
65.
אני איתך שרון.
ככה. אני שלחתי האמת מייל ופירטתי, אני לא יודעת אם אתה רואה את זה, אבל...
בואי ספרי לנו, אוקיי. זה הרבה יותר טוב. טוב.
בסדר. ככה, בת 65, עם רקע של הורים, לב, קרוטיס, אירועים מוחיים.
כלומר, הורים עם טרשת עורקים.
נכון.
כן.
אני מזה 15 שנה כבר מקבלת אספירין.
בגלל סיבה מסוימת. הטלפון אצלך, הרדיו אצלך פתוח?
לא, ממש לא.
אוקיי, כי אני שומע אותך כפול. אוקיי, את מקבלת אספירין, יש סיבה או רק כטיפול מונע?
כטיפול מונע, כי כנראה שציינתי בפני הרופאה שיש לי רקע במשפחה, אז כנראה אם לי תלי להתחיל, אני לוקחת אסטרין 75 מיליגרם. זה 15 שנה. היה לי ניתוח של הקרוטיס לפני 6 שנים בערך.
אוקיי, בסדר.
ואני מקבלת איתור בה 80 מיליגרם.
כן.
מאז הניתוח, יש לי איתה פעילות של בלוטת הטריס, אני מקבלת יוטירוקס, אני מקבלת גם פרלואן, 75 מיליגרם מזה 3 שנים.
אוקיי.
ופרוליה מזה 6 שנים.
פרוליה לאוסטאופורוזיס. כן.
כן, פריקה. אני פשוט, נראה לי שסוג של התעוררות, פתאום אני שואל את עצמי, והרי בעקבות חברה, אסטרין, אני לוקחת 15 שנה, האם זה לא מזיק לי? האם אני צריכה להמשיך עם זה? למה אני מקבלת? פרוליה אני מקבלת כבר 6 שנים. אולי אמרו לי שזה מוגבל בזמן, ובכל זאת אני ממשיכה לקבל.
את מקבלת את זה, את לא מקבלת את זה מהרופאי המשפחה, את מקבלת את זה מרופאה אנדוקרינולוגית.
כן, אני, נכון, מזמינה דרך המשפחה, אבל בעצם האישור ניתן לי על ידי אנדוקרינולוגית.
והיא מודעת לכך שאת לוקחת שש שנים.
אני בגיל 40 התחלתי לקבל גם פוסלן במשך 10 שנים, ואז אמרו לי שזה גם לא היה תקין. אז אני כאילו מרגישה כל פעם שאני מתעוררת, אחרי שנים למשהו שאולי אחד לא שם...
אז בואי נעשה סדר. לפני שנים רבות היה מקובל להגיד לאדם שמגיע לגיל 40 תקבל פוסלן. סליחה, תקבל אספירין. מגיע לגיל 40-45 כל אחד כטיפול מונע אספירין. אנחנו היום יודעים שזה לא עוזר. אנחנו יודעים שלמניעה ראשונית אין טעם לתת. מה זה מניעה ראשונית ומה זה מניעה שניונית? מניעה ראשונית זה כשאדם בריא לגמרי, ואנחנו רוצים למנוע ממנו לקבל איזשהו התקף לב, או לקבל איזשהו אירוע מוחי. אז לזה היום אנחנו בשנים האחרונות לא נותנים אספירין. אבל אם לאדם היה אירוע לבבי, או אם לאדם היה אירוע מוחי, או אם לאדם הייתה סתימה באחד מכלי הדם שמובילים דם למוח, ויש לו סימנים של טרשת שהיא פעילה, אז אנחנו כן נותנים. ולכן יש הצדקה, כיום, נכון להיום, בגלל שעברת ניתוח של הקרוטיס, שזה רק אני אומר למאזינים שלנו, זה אחד מעורקי הצוואר שמעבירים דם למוח, אז הייתה שם איזו הפרעה בזרימה, אז נתנו לך אספירין. יכול להיות ששווה היום להחליף את זה לתרופה בשם פלאביקס, שהיא תרופה יותר... פלאביקס. פלאביקס. אבל זה צריכים לדבר עם הרופא, עם הרופא המטפל שלך. כי אם את מקבלת 15 שנה אספירין, או כמה שנים אספירין, יכול להיות או להעלות את זה ל-100 מיליגרם, או בכל זאת צריכים לנסות לאזן את זה.
אוקיי.
עכשיו,
אני גם לוקחת פרלואנט, כמו שאתה מבין,
וליטורווה. לא, אז הפרלואנט והליטורווה, זה עכשיו אני אדבר עליהם.
אוקיי.
עכשיו, פרלואנט וליטורווה הם תרופות לשומנים בדם. לאנשים שיש טרשת עורקים או אנמנזה או סיפור של טרשת עורקים, אנחנו רוצים להוריד להם את הכולסטרול כמה שניתן. מורידים להם את הכולסטרול כמה שניתן, בדרך כלל על ידי תרופה. וליטורווה זו תרופה טובה. עכשיו, לפעמים לא מספיקים להשתלט על זה על ידי ליטורווה, אז מוסיפים את הפרלואנט, שזו זריקה, שמקבלים אותה פעם בשבועיים. וזה מה שאת מקבלת. אז את מקבלת טיפול טוב. השאלה שלי היא, מהי רמת הכולסטרול שלך? כמה הכולסטרול הוא הכולסטרול הטוב, וכמה הכולסטרול הוא הכולסטרול הרע?
אוקיי. הבנתי שלפי, אני לא זוכרת כרגע את המספרים, אבל... כנראה שהגעתי למספרים
שמצדיקים את שתי התרופות.
כן, כן.
כן, אוקיי.
אני טוב ולבד לא עשה את העבודה, ופרלואנט הוריד את זה לרמה.
האם ניסו לתת לך רק פרלואנט?
לא. אני טוב והגיע מיד אחרי
אז יכול להיות, יכול להיות ששווה לנסות להפסיק את הליטורווה, או להוריד אותה ל-40 למשל, ולראות אם משיגים את יעד, את יעד רמת הקולסטרול, גם עם הפרלואנט.
Okay.
עכשיו, לגבי הפרוליה, הפרוליה זאת זריקה לאוסטרופורוזיס.
אגב, לאיזה רופא אני פונה בעניין הזה עם ההמלצה הזאת? לרופא המשפחה או לרופא מומחה?
אני הייתי שמח שיראה אותך רופא המטולוג, רופא של כלי דם.
אוקיי, okay, טוב.
דווקא בגלל הסיפור של טרשת עורקים והסיפור של המשפחה, אבל גם רופא משפחה, תראי, רופא משפחה, אנחנו נוטים לפעמים לזלזל ברופאי משפחה. אני רק רוצה להגיד לך שרפואת משפחה זאת התמחות. התמחות ארוכה כמו ברפואה אחרת. רופאי משפחה הם רופאים שבנוסף לידע שלהם ברפואה הפנימית, הם גם עברו השתלמות בכירורגיה ובגניקולוגיה ובפסיכיאטריה ובנוירולוגיה. כלומר, יש להם ידע מאוד מאוד נרחב.
נכון, כי מגיעים אז, אליהם כל הבעיות.
בדיוק. אז אם יש, אם יש רופא כללי, אז אפשר להתייעץ עם רופא מומחה. אבל אם זה רופא שמומחה ברפואת משפחה, אז פה אני חושב, סליחה, פה אני חושב שאפשר להיות יותר רגועים. Okay. לגבי הפרוליה, אני הייתי מציע בכל זאת שיראה אותך פיזית רופא אנדוקרינולוג.
למה פיזית? סליחה?
למה כשישמע שיראה את בדיקת צפיפות עצם, שיראה את הבדיקות הקודמות, שיראה אם מגיע או לא מגיע לך להמשיך לקבל פרוליה, אולי להפסיק אחרי כל כך הרבה שנים, שחלק מהם את קיבלת טיפול בפוסלן, ואחר כך את מקבלת פרוליה. כלומר, פה...
השאלה אם יש טכנולוגיה מתקדמת יותר מפרוליה היום.
יש תרופות נוספות, ולפעמים אנחנו לא נותנים, כי אנחנו יודעים שזה לא עוזר, אלא לפעמים, אפילו במקרים מסוימים, יכול להזיק. אז...
סליחה?
אני שומע. סליחה
אם פרוליה, לא... שאני כבר מקבלת אותה 6 שנים, אם זה לא... אתה יודע, יש שלב שאולי הגוף כבר לא טוב לו לקבל את
זה. לכן...
כמו שפוסלן, נתנו לי 10 שנים, ואמרו לי זה טעות, לא היו צריכים לתת.
נכון, פוסלן, נכון, פוסלן בדרך כלל נותנים 5-6 שנים. לכן, זאת בדיוק הסיבה, שאני לא רוצה שתקבלי את ההוראה בטלפון שבור, שרופא המשפחה ידבר עם האנדוקרינולוג, והאנדוקרינולוג יגיד לו כן, לא שחור לבן. הייתי מעדיף שתקבעי פגישה, עם רופא אנדוקרינולוג, שלפני כן ישלחו אותך לבדיקת צפיפות עצם. מתי עשית בדיקת צפיפות עצם האחרונה?
אני עושה קבוע כל 2 שנים.
מתי עשית אחרונה?
לדעתי לפני שנה בערך.
אוקיי, אם עשית לפני שנה, קחי את הבדיקה האחרונה, ואת הבדיקה שלפני האחרונה, אם יש לך, ואיתם תבקשי פגישה, או תקבעי פגישה עם רופא אנדוקרינולוג.
אוקיי.
זהו?
מקווה שבסדר. טוב,
אוקיי,
אני
ממש שרון.
מודה לך.
כל טוב,
רבה.
כל טוב.
טוב, שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו?
יופי גבוה. הלו?
הלו, כן, אני איתך.
שלום, מדבר יעקב, אני בן 72.
כן.
ואני פונה בעניין של גסטרו.
כן.
אני סובל מזה 20-30 שנה, עם בעיות של צרבות וכאבים והובחן אצלי שיש לי בקע צרפתי.
כן.
ולסירוגין כל הזמן יש לי דלקות שולחות וחוזרות, ואני על כדורים, לוקח כדורים 30 שנה בערך. לאחרונה,
אוקיי.
כן, לאחרונה, מאז 7 באוקטובר, לא יודע מה קרה לי, התחיל לי ריפלוקס מאוד מאוד רציני, שלא עוזב אותי, לא מניח. ואני אני כבר עברתי פעמיים גסטרו, וכמובן שמצאו דלקת. אני מטופל בדקסילנט עכשיו היום 30 פעמיים ביום.
כן.
והחליטו שאני יכול לעבור ניתוח שנקרא TIF+C, כאילו
כן.
זה שוב
ניתוח לפרוסקופי, כן.
כן, אבל בנוסף גם לטפל בבקע, שזה כבר עוד מנתח עושה לי את זה, okay. באותו מעמד. ורציתי להתייעץ איתך, מה אתה חושב על הכיוון הזה?
בוא נפריד. האם ניסית שינוי תזונתי קיצוני?
ניסיתי, כן. הייתי עם נטורופתית במשך כמעט חודשיים. זה טיפה היקל עליי.
מה היא הפסיקה לך?
הפסיקה לי מוצרי חלב, הפסיקה לי קפה, שאני מאוד מאוד קשור אליו. כל החיטה הלבנה, כל הלחם הלבן, נתנה לי דיאטה של הרבה ירקות מבושלים, בסגנון הזה קצת נתנה לי כל מיני תוספי תה, חליטת תה ועוד איזה משהו, וכמובן שמוריד אלכוהול
לא מתוגן ולא זה,
כן, כל מה שטעים בקיצור אסור לי לאכול.
אוקיי, תשמע, ניתוח לצרבת הוא לא ניתוח מציל חיים, הוא ניתוח, הוא ניתוח שמשפר את איכות החיים, ולכן אני הייתי, קודם כל אני אומר לאנשים תמיד, תבדוק אתה בעצמך מה עושה לך צרבת, כי הצרבת מופיעה רק חצי שעה אחרי שאתה אוכל, היא לא מופיעה מיד. עכשיו, אם אתה אוכל למשל, אני לא יודע, פרחיות אורז או פרחיות תירס, וזה לא עושה לך צרבת, אז אתה יכול לאכול אותם. אם אתה אוכל לחם לחם שיפון מקוזמין, והוא לא עושה לך צרבת, אז אתה יכול לאכול אותו. כלומר, אני אומר לאנשים, תבדקו אתם מה עושה לכם ומה לא עושה לכם. כי לפעמים גם ירקות עושים צרבת. עכשיו, הצרבת שיש לך, או הרפלוקס שיש לך, הוא יותר מר או הוא יותר חמוץ?
תראה, בהתחלה, לפני שלקחתי את הדקסילנט ברמה כזו, זה היה יותר חמוץ. אבל אני כל הזמן מרגיש שיש לי כאילו נוזל בשינה לי בלוע. עכשיו, הרמה הזה, אתה יודע, אומרים צרבת, זה לא צרבת, זה כאב במפתח הלב, כזה, זה ממש כאב חזק, כן. זה לא עניין של צרבת.
אתה לא עברת ניתוח בקיבה?
לא.
לא, אוקיי. תשמע, מה שאני אומר לך זה ככה, אם אתה רואה שזה מפריע לך, הייתי עושה את הניתוח. כי הניתוח הוא ניתוח משפר איכות חיים. הוא לא ניתוח מציל חיים. אם אתה בריא, אין לך בעיות לבביות, אין לך בעיות אחרות, אין לך בעיות נשימתיות, אני במקומך, אם אתה סובל ותדע שניתוח יכול להקל עליך, הייתי הולך על זה. אבל עוד פעם, הייתי מתייעץ עם רופא המשפחה.
אוקיי.
כדי לראות, כמובן גם לפני שאם תחליט על ניתוח, לפני כן תגיע לבית החולים, תעבור מה שנקרא טרום ניתוח, יבדקו אותך האחיות והרופאים והרופא המנתח וכולם, ויחליטו אם אתה כשיר או לא כשיר, או אם צריכים עוד בדיקות נוספות לקראת הניתוח. אבל הניתוח הזה הוא ניתוח שמשפר איכות חיים. ואם אתה סובל מאוד, הייתי עושה אותו.
כן, אבל אתה הבנת שזה גם טיף,
כן, זה שני ניתוחים שנעשים באותו מעמד, שתי פרוצדורות שנעשות באותו מעמד.
נכון, אני גם עברתי איזה בדיקת בראבו, ורמת החומציות שם היא מאוד מאוד גבוהה.
כן.
וראו שם, זאת אומרת, הסיבה שעושים את שני הניתוחים זה כי הבקע הוא בגודל של כמעט 5 סנטימטר, ואי אפשר לעשות את הטיף אם זה עולה על 2 סנטימטר.
נכון, נכון. אני לא רוצה להיכנס לטכניקה, אבל זה קיפול של הקיבה מעל הוושת, לא משנה כרגע.
נכון.
אוקיי.
רציתי לדעת, איך זה קשור ללחץ? כי אמרו לי שזה עניין של מתח או לחץ יכול...
במתח ובלחץ אנחנו מפרישים יותר מצי קיבה. אתה יודע, כשאדם נמצא במתח, הבטן גם מקרקרת.
כן. כן, זה פשוט לא, לא, לא עוזב אותי, זאת אומרת, אני כל הזמן בכחכוך, ומגיע לרמות שאי אפשר, אני לא יכול לנשום, לפעמים זה, ונבדקתי גם שלושה או ארבעה רופאי אפוזן גרון, הם כולם עידו על ריפלוקס, ופשוט ראו שיש לי נפיחות שם, זאת אומרת, אני כאילו...
לא, גם בתקו לך חומצה, וראו שיש לך חומציות יותר.
כן, נכון.
כן.
הבנתי, אוקיי, טוב, אז אתה אומר שאתה
היית כן הולך על הדבר הזה. אני הייתי הולך על ניתוח, כמובן, אחרי ייעוץ עם רופאת המשפחה, רופא המשפחה או רופאת המשפחה שלך.
כן, אוקיי, טוב, בסדר.
כל טוב, שיהיה בשעה טובה.
תודה רבה, תודה רבה.
אוקיי.
ביי ביי.
ומי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שמי חנה.
כן, חנה.
אני בת 76.
כן.
ויש לי רשימה של דברים, אבל אני מתקשרת בקשר למשהו.
תתחילי עם החשוב ביותר.
סליחה?
תתחילי עם החשוב ביותר.
הסיבה שאני מתקשרת, יש לי בעיות, אני כל הזמן, יש לי תנועות אי-רציונות של כף הרגל. זה התחיל לי לפני מספר שנים כבר, וזה מטריד אותי, הרגל יש בה, אני מרגישה נימולות, וזה במיוחד כשאני שוכבת במיטה או זאת שכיבה על קורסה, הרגל לא מפסיקה להתנועה לי, כף הרגל. וזה מציק לי בצורה בלתי רגילה.
רק רגל אחת או שתיהן?
רק רגל אחת, רגל שמאל. ואני לפעמים בא לי לקשור אותה, כי אני גם כשאני עומדת במטבח, אז אני עם הרגל הזו באוויר והיא מתנועת. תופעה מוזרה ומציקה.
תקשיבי, ישנה תופעה שנקראת תסמונת הרגליים הלא שקטות.
אוקיי.
או רסטלס לג סינדרום.
אוקיי.
זה בדרך כלל בשתי הרגליים, אבל זה גם יכול להיות ברגל אחת.
אוקיי.
אבל כדאי שנוירולוג יראה את זה, ואם כן, הוא ייתן לך טיפול.
אוקיי, אני אפילו לא ידעתי למי לפנות בנושא הזה. כי הייתי אצל, אני לפני... כ-12 שנה, באותה רגל שברתי את המסרק, את כל האצבעות, את המסרק של הרגל.
כן, זה לא קשור.
אז זהו, אז זה, אבל אני לא חושבת שזה קשור. אבל זה אותה הרגל פשוט, אז אמרתי אולי בכל זאת, והלכתי לאורתופד, הוא אמר אני לא מבין בזה.
לא, זה לא קשור אליו, זה קשור יותר לנוירולוג, זה נקרא כנראה תסמונת הרגליים העצבניות, בדרך כלל זה בכל הרגל, או מהברך ומטה, לפעמים זה מהקרסול ומטה, לרוב זה בשתי הרגליים, אבל זה גם יכול להיות ברגל אחת.
אוקיי.
ויש לזה כדורים, משתמשים בדרך כלל בכדורים מהמשפחה של הכדורים נגד פרקינסון, למרות שבכלל לא מדובר בפרקינסון. אז אל תחששי אם תקבלי, את הכדורים האלה.
אני מקבלת כל כך הרבה כדורים שאני כבר, אם זה לא, אני אחרי אירוע מוחי לפני שנתיים, עם מנטר מושתל, ולפני חצי שנה עברתי ניתוח של סרטן בלוטת הטריש, או את הבלוטה ואת הלימפה, ויש לי קולסטרול, אז אני כזה עם חבילה קטנה.
כן, אוקיי, ברוך השם שעם חבילות קטנות וגדלות היום אפשר לחיות חיים.
כן, 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 אז אני לא חושבת שזה...
הייתי מתייעץ עם הנוירולוג שלך.
אוקיי, אין לי נוירולוג, אבל אני עכשיו יודעת...
זה הכיוון, זה הכיוון.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
בבקשה, חנה, בבקשה.
תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, תכף אנחנו ממתינים.
הלו?
כן, בבקשה, אני איתך.
שלום, יו, תודה רבה, פרופסור קרסו.
כן, כן.
אני מתקשרת בעניין אימא.
בת כמה אימא?
אימא בת 88.
כן.
ויש לה בעיות שינה מאוד 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 קשות, הייתי אומרת.
כן.
ניסינו להחליף לה כדורים כבר כמה פעמים, עד אתמול. החלפתי לה את הכדורים וגם קצת מינון יותר גבוה, וזה עדיין לא עובד. ואני פשוט, והיא גם, היא בזמן האחרון גם נתונה בחרדות, ואנחנו פשוט חסרי
אונים בעניין
הזה.
תקשיבי, אני מניח שהיא נרדמת ביום, במשך היום היא מנמנמת.
כמעט ולא.
כמעט ולא. תראי, הדבר... הדבר הטוב ביותר הוא לנסות לתת לכדורים שהם לא כדורי שינה, אלא כדורים שאנחנו נותנים לאנשים. יש לה גם לפעמים, היא רואה דברים שלא קיימים, כלומר, נדמה...
בהחלט, זה אחד הדברים, נכון, שאתה שואל, כי זה שם גם יוזה. לפעמים יוזה. בעיקר בלילה באמצע הלילה, בעצם. זה ככה, זה מה שמתאר את המטפלת שלה.
היא רואה אנשים שנכנסים, יוצאים, עוברים.
ממש נכון. יוצאים,
כן. יוצאים מהקיר, יוצאים מהתקרה, כן.
נכון, כי אתה מזכירה את אבא, את הילדים. כן, אוקיי. כאילו, כל מיני דברים שבאמת לא מציאותיים.
כן, מבחינתה זה מציאותי דרך אגב, ולכן היא גם בחרדה. תראי, אני הייתי מציע לך לפנות לפסיכוגריאטר.
כן, קבענו
אותו. והוא צריך לתת לה כדורים שהם לא כדורי שינה, אלא כדורים שהם כדורים שנותנים במצבים כאלה של הפרעות בתפיסת המציאות, שקיימים אצל אנשים מבוגרים שלפעמים הם גם דמנטים, יש לה קצת דמנציה כנראה.
אוקיי, האמת היא שהיא עברה אירוע מוחי לפני כמה חודשים קל, שהיא קיבלה טיפול מדלל, וואי שכחתי את השם זה ולא לפניי, שכחתי את השם של זה.
טרומבוליזה.
יכול להיות, וזה עזר לה מאוד, ותוך כמה שעות היא חזרה לעצמה.
היא קיבלה טרומבוליזה.
יכול להיות, אבל האמת היא שיש לי תחושה שיש לזה השלכות היום.
יכול להיות.
מהעניין הזה.
ההשלכות הן לא מהטיפול, ההשלכות הן מהאירוע.
מהאירוע, לזה אני מתכוונת, בהחלט, מהאירוע.
יכול כן. מאוד להיות שנפגעו אזורים במוח, חוץ מאזורים מוטוריים ותחושתיים, יכולים להיפגע גם אזורים קוגניטיביים שקשורים לתפיסה.
אוקיי.
ועצם העובדה שרואה כל מיני דברים זרים, כמו ששאלתי אותך וענית לי בחיוב, והיא בחרדה מזה, היא צריכה לקבל טיפולים, שהם טיפולים מהתחום הפסיכיאטרי היותר עדין, שירגיעו אותה ואז היא תוכל לישון.
הבנתי.
ולהתאים לה את זה צריך פסיכוגריאטר.
הבנתי, ויש תרופות, כן קבענו.
ויש תרופות יעילות לעניין.
אוי, תודה, זה כבר מרגיע, זה כבר נותן תחושה טובה, כי היא באמת סובלת מאוד. אז באמת, תודה רבה לך, פרופסור קרסו.
בבקשה, בבקשה.
תודה לך מאוד, בבקשה. כל טוב.
כל ביי. טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, או 1-907-22-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שני.
שלום שני, כן, אני איתך.
כן, רציתי להגיד שאני מאזינה קבועה ונהנית לדעת.
תודה רבה שני, תודה.
אז ככה, אני...
בת כמה את שני?
אני בת 64.
כן.
ואני סובלת בשנים האחרונות, בשבע שנים האחרונות מכבד שומני.
כן.
עכשיו, מה שקורה הוא שבערכים של הכבד, הערכים עם הזמן, הערכים הולכים וגדלים.
כן.
עכשיו, סתם דוגמה, למשל, ה-GGT הוא הולך ועולה. בפעם האחרונה זה היה לפי, נגיד, 72, פעם האחרונה זה היה 79, ה-GGT.
טוב, 72, 79 זה עדיין יכול להיות בתזוזה הרגילה. בואי נראה בפעם הבאה כמה זה יהיה. אוקיי, תמשיכי.
עכשיו גם השאלה שלי כאילו, מה ההבדל, סתם דוגמה, ב-AST, ה-ALT וה-GGT?
לא, זה שיעור ברפואה ארוך מאוד, אבל שאר הבדיקות תקינות?
יש קצת סוכר ברקע גם.
לא, 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 מבחינת תפקודי הכבד.
מבחינת תפקודי הכבד, אני אגיד לך, יש כאן בדיקה שגם כן עשיתי את ה-CPR,
כן.
שאני לא יודע, כאילו, כתוב פה ערכי ייחוס 0.5.
רגע אחת, CRP את אומרת, או CPR?
CPR.
אוקיי.
אז אני לא יודע, כאילו, להגיד לפי את הערכים פה בדיוק, הערכי ייחוס שאמורים להיות זה 0.5? רגע, מה בעצם הבדיקה הזאת אומרת, ה-CPR?
אני לא מבין מה את שואלת. אני לא מבין מה... CPR זאת לא בדיקת תפקודי כבד.
אז מה זה הבדיקה הזאת?
בואי תגידי לי קודם מה הבדיקות של תפקודי כבד שלו בסדר.
אלה הבדיקות שנותנים לי בדרך כלל.
ה-ST כמה הוא?
ה-ST יצא פעם אחרונה 50.
אוקיי, אז, מה, אז למה את במתח?
כי הערכים הולכים ו... ואני אגיד לך, אני גם כל שנה, אני אחת לשנה בבלינסון מגיעה עם הבדיקות האלה במרפאת כבד.
כן.
אני מגיעה פעם בשנה עם סונר, עם אולטרסאונד בטן עליונה ובדיקות.
אוקיי,
עכשיו אני האמת שאני קצת בלחץ.
אז תראי, אם הבדיקות של תפקודי כבד בסדר למעט ה-GGT, אז אל תהיי בלחץ, תהיי רק במעקב. עכשיו, CPR, אני מאוד לא אוהב ראשי תיבות, כי CPR זאת בדיקה, כן. זה ראשי תיבות של, שקשורות בכלל להחייאה, כן? להחייאת לב ריאות.
הבנתי.
קרדיו פולמונרי רסיסיטיישן.
נכון.
עכשיו, זה לא קשור לתפקודי כבד.
תפקודי
לא, זה לא קשור לתפקודי כבד. וזה לא מופיע בבדיקות דם. אז אולי זה CRP. או שאולי אני לא יודע מה, מה את קוראת שם. אין לי את הבדיקות. לכן זאת אחת הסיבות שאנחנו לא מפענחים בדיקות בתוכנית הרדיו. למה? כי גם בדיקות המעבדה שלך לא מעניינות את שאר המאזינים. אבל אם, אם אנחנו מדברים נקודתית, אם תפקודי הכבד כולן תקינים, והדבר היחידי שה-GGT שלך הוא 79 או 78 או 72, אז רק צריך לעקוב אחרייך. עכשיו, כבד שומני הוא יכול להיות ברמות שונות. כבד לכל בכל כבד יש שומן. עכשיו יש לך עוד יש לך עודף משקל?
לא כל כך, יש קצת עודף משקל, לא רציני.
אוקיי, עודף משקל זאת אחת הסיבות לכבד שומני. תרופות יכולות להיות סיבה לכבד שומני. מחלת כבד ישנה, צעבת מסוגים שונים יכולה להיות סיבה לכבד שומני. שתיית אלכוהול יכולה להיות קשורה לכבד שומני. אני מדבר באופן כללי, לא לגבייך.
כללי.
כלומר,
כן.
מה שאת צריכה לעשות, ללכת לגסטרואנטרולוג שעוסק בכבד, ולראות בדיוק, הוא יבדוק בדיוק מהם הסיבות, מהם הנתונים, הוא גם ירגיע אותך. כי אם הבילי רובין שלך בסדר, וה-AST שלך בסדר, וכל הבדיקות בסדר, רק ה-GGT שלך טיפה גבוה, מזה, לא, מזה לא הייתי עושה... איך אומרים, מזה לא הייתי עושה צימס.
אף על פי שזה ממש כפול כאילו מהערכים
כן,
הרגילים?
כן, הייתי בודק את זה עוד פעם. יש בדיקה, כן, בדיקות מיוחדות לקביעת אחוז הכבד השומני, שרופא כבד יכול לשלוח אותך, כן. לסקן, לסקן של כבד שומני, אבל, אבל אם יש לך עודף משקל, זאת יכולה להיות סיבה לכבד שומני. ואני רק רוצה להגיד לך שעשרה אחוז, בין 5% ל-10% שומן יש בכל כבד. עכשיו, אם יש 20% זה כבד שומני. אם יש 50% זה כבד שומני עוד יותר. אם יש 80% זה כבד שומני עוד יותר. אז כשאומרים כבד שומני זה שם כללי. השאלה כמה הוא שומני. ולכן יש בדיקות מיוחדות שנותנות את הפרופורציה, את הכמות של הכבד השומני. מבינה?
אני מבינה. היא לא נתנה לי את זה בבית חולים פעם אחרונה שהייתי.
אז מה שאני...
אני מגיעה אחת לשנה.
כן. לרופאת כבד?
כן.
נו, הסימן שהיא רגועה. מה את חושבת? שאם היא לא הייתה רגועה, היא הייתה... הייתה... שולחת אותך ככה הביתה?
כן, אותי זה פשוט קצת מלחיץ כל פעם שאני רואה את ה-GGT הזה הולך ועולה. כן.
למה, למה זה מלחיץ אותך? כי את חברה של דוקטור גוגל.
לא, דווקא לא.
לא?
דווקא לא.
יש לך איזה סיבה בעבר למחלת כבד?
לא, ברוך השם, לא.
לא, אז יודעת שכבד שומני זאת מחלת הכבד הכי נפוצה בעולם, כן?
כן, וכן. אני הבנתי שכל, ששליש מהאוכלוסייה סובלת מזה.
יותר, אפילו יותר.
יותר?
בעולם המערבי, בעולם המערבי זה באמת, באמת כשליש מהאוכלוסייה, וזה עולה בין 30-60%, בעיקר באמריקה, שישנם השמנים האמיתיים, וגם אז יש אחוז יותר גבוה, לכן אמרתי לך יותר. והאבחון הכי טוב זה סוג של אולטרסאונד, ובאולטרסאונד אפשר באופן כללי לראות את זה.
אני גם עושה פעם בשנה.
כן, אוקיי.
אני מגיעה לבית חולים עם זה פעם בשנה, והנה
בדיקות. עכשיו, את יכולה לבקש שיפנו אותך לדיאטנית, שתיתן לך גם דיאטה שאפשר לאזן אותה בכבד שומני. נתנו לך?
בעיקרון אני לא אישה שמנה, אבל יש קצת עודף משקל של נגיד איזה 5 קילו. 4-5 קילו.
לא, 4-5 קילו זה לא, זאת לא הבעיה. זאת לא הבעיה.
כן, אני לא נחשבת לאישה.
את יודעת, אבל כן, אבל יש דברים שאפשר להוריד, ובדיאטה להוריד את השומנים, השומנים בדם אצלך בסדר?
כן, מאוזן, אני שותה
ליטורבה. אוקיי, אז הם לא בסדר ואת מאזנת אותם.
בדיוק.
וסכרת יש לך או אין לך?
יש סכרת גם, נכון.
אוקיי, אז יש לך את הסיבות לקצת כבד שומני.
אלה גם הסיבות. הסוכר כן, גם, כן.
כן, וכל שאר הבדיקות תקינות, אז אם תראי, אם הרופא חושש, והרופא בלחץ, אז הוא בדרך כלל ממליץ על ביופסיה. ובביופסיה, כן, הוא לא ימליץ על ביופסיה, יש לך 79, את במעקב, אז איך אומרים?
תרגעי. נכון, 79, בדיוק, בפעם קודמת, לפני כמה חודשים, יותר מחצי שנה, היה 72.
בסדר.
זאת אומרת שזה עלה.
זה עדיין לא אומר, כי יכול להיות שבבדיקה הבאה זה ירד.
אני מאוד מקווה.
אם זה יעלה בפעם הבאה ל-90 או ל-100, אז זה משהו אחר. אם יופיעו עוד תפקודי כבד מופרעים, אז זה משהו אחר. אבל מ-79, כששאר הבדיקות בסדר, ושאת מרגישה סך הכל טוב, ויש לך סכרת, ויש לך עודף שומניות בדם.
כן, ה-ESR זה הסוכר של 3 חודשים.
ESR זה לא, ESR זה שקיעת דם.
אה, זה שקיעת דם, כן. הבנתי.
המוגלובין 1C זה של 3 חודשים. אוקיי, הבנתי. את מבלבלת את האותיות עם המספרים, אבל זה בסדר, מותר לך. אוקיי.
בסדר, פרופסור, אני מאוד מודה, תודה
כל
רבה.
כל טוב לך, כל
תודה,
טוב.
תודה.
בבקשה. אוקיי, רבותיי, אל תשאלו אותנו על תוצאות של בדיקות, שאלו אותנו על מחלות, כי כפי שאמרתי לכם, גברת שאלה על CRP, CRP זה בכלל שם של החייאה, שכל רופא וכל אחות וכל פרמדיק וכל מתנדב במגן דוד יודע איך עושים החייאה, שזה מה שנקרא cardiopulmonary resuscitation. אוקיי, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו, כן, שלום.
שמי ויקטור.
כן, ויקטור.
אני בן 79.5.
כן.
לפני כ8 חודשים עשיתי ניתוח הרמוני.
כן.
אחרי ניתוח נשאר לי צלקת.
עשית ניתוח פתוח, אני מבין.
לא יודע פשוט, אני לא מבין.
לא דרך השופחה, לא דרך איבר המין,
אלא... דרך השופחה.
אז איפה יש לך צלקת?
בקצה.
בקצה של איבר המין?
כן, כן.
אוקיי, בסדר.
ואז זה מאוד מפריע, מאוד. השתן יוצא מאוד מאוד דק, ולא מתרוקן. מה אפשר לעשות? לתקן את זה.
תראה, יש אפשרות, אם זה ממש צלקת שם, והצלקת סותמת את המאטוס, את הפתח של, כן. של האיבר המין, אז כן. אפשר לעשות ניתוח קטן ולתקן את זה. שזה ממש... זה ממש ניתוח קטן. עכשיו, יכול מאוד להיות שלפעמים האורולוג יכול גם להציע הרחבות, מה שנקרא בוז'ינאז'. יש טכניקה שמכניסים קטטרים קטנים, וכל פעם מגדילים את הגודל שלהם. זאת אפשרות נוספת. אבל זה
האור... זה עשו לי. זה עשו לי, הכניסו קטטר, וזה לא עזר.
פעם אחת?
פעמיים. פעמיים הייתי גם באיכילוב. גם עשו לי.
אוקיי, אז אתה צריך ללכת לאורולוג ולשאול על אפשרות, תראה, אם זאת הסיבה שאתה... בוא נפריד בין שני דברים. בין דבר שגורם לך ללא לתת שתן, לבין דבר שנותן לך לתת שתן בזרם דק, או לפעמים מתפצל. אם זה מתפצל. אם זה זרם דק ומתפצל ואתה מצליח להתרוקן, אז אין בעיה. אבל צריכים לעשות לך גם צילום או אולטרסאונד של הכליות, לראות אם הכליות לא מורחבות, אם זה לא גורם, אם זה לא גורם למה שנקרא הידרונפרוזיס, שזה הרחבה של הכליות, כי השלפוחית מתמלאת ולא מתרוקנת. אז אתה צריך ללכת לאורולוג, ואורולוג יעשה לך את כל הבירור.
כן, כן. האורולוג בזמנו, שהוא ראה שיש לי צלקת,
כן.
אומר, יש שני אפשרות. אפשרות הראשונה, יש זריקה שנותנים, וזה מעלים את, את הצלקת, או לעשות ניתוח. מה אתה ממליץ? הוא רצה לעשות כאילו ניתוח, לקצר את הצינור, להוציא את הצלקת.
תשמע, אני... בוא נתחיל בזה שאני לא אורולוג. אבל אם אפשר לפתור את הבעיה בזריקה, הייתי עושה קודם זריקה, ואם זריקה לא תעזור, תמיד אפשר לעשות ניתוח.
כן.
ואת הזריק... תלך אליו, תגיד לו, אתה הצעת לי זריקה והצעת לי ניתוח. תעשה לי את הזריקה ובוא נחכה ונקווה לטוב. לא יהיה טוב, נעשה ניתוח.
כן.
וללא כל קשר, תבקש מרופא המשפחה או ממנו, שייתן לך הדמיה של הכליות ושל דרכי השתן. לראות שהצנרת, שהכליות... לא סובלות בגלל שאתה לא נותן שתן, שהכליות, שהאזורים הריקים, מה שנקרא הידרונפרוזיס, שהחללים בכליות לא גדלים, ושצינורות השתן שמוליכים את השתן מהכליות לכיס השתן, גם לא מתרחבים. אוקיי?
כן.
כל טוב, ויקטור. כל טוב. כל טוב. כן. כן, ומאיתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
אלן, אביב, בן 36.
כן, אביב, אני איתך.
אני לפני 3-4 חודשים התחילו לי כאבי ראש מאוד חזקים. זה כן. הגיע בתקופה של פעם, פעמיים בשבוע, ולאט לאט זה התעצם.
התעצם, התעצם מבחינת תדירות או התעצם מבחינת עוצמה?
עוצמה ותדירות.
אוקיי.
בהתחלה כדורים לכאבי ראש הרגילים, אופטלגין, אקמול, רוקסט, עזרו לי, ובאיזשהו שלב זה כבר לא עזר, אף אחד מהכדורים האלה, שקצת לפני פסח הגעתי למצב שאני כבר לא מצליח להתמודד עם הכאב, והוא תמידי, והוא בלתי נפסק, והתפניתי לבית חולים,
כן.
עשו לי ספיטי ראש, כולל עם יוד, גם רגיל וגם עם יוד.
גדולניום, זה לא יוד, בסדר.
אוקיי,
לא, 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 כן. סליחה, זה עם יוד, זה עם יוד, זה עם יוד, עם יוד.
אוקיי, כן. עשו לי זה, עשו לי בדיקות נאורולוגיות, עשו לי גם דופלר ראש, יש לזה קיצור, אני שכחתי את השם שלו...
דופלקס, כן, דופלקס של אורכי הצוואר, כן.
כן, וגם עשו לי ניקור מותני.
עשו לך את כל הבירור השלם והטוב שצריכים לעשות, ועשו לך. והכל תקין.
הבירור המושלם. הבירור המושלם, ללא ספק, ולא מצאו שום דבר.
אוקיי.
אבל הכאבי ראש לא הציקו.
אוקיי, עכשיו תגיד לי, אביב.
כן.
זה התחיל לפני 3 חודשים.
משהו כזה, כן.
האם לפני 4-5 חודשים הייתה לך איזה טראומה? אתה לא צריך לפרט ולהגיד לי מה בדיוק קרה. היה איזה משבר, הייתה איזה פרידה, הייתה איזה אכזבה, היו איזה פיתורים, הייתה איזה תאונה, היה איזה ניתוח, היה איזה פרידה מקרוב משפחה, מישהו נפטר או חברה עזבה אותך או חבר רבת איתו או משהו כזה?
חוץ מדבר אחד שאולי אני יכול לקשר לחיים האישיים שלי, שזה המצב הנוכחי במדינה, שום דבר ממה שהעלית לא קרה לי. לא פרידה, אני איש משפחה ונשוי באושר עם ילדים ומקום עבודה, אותו מקום עבודה כבר זה. לא, לא משהו, לא משהו כזה. לא.
והדבר מה שקרה במדינה, אתה אמור להתגייס, אתה אמור לצאת לשטח, אתה אמור להגיע קיבלת גיוס, לא, אתה קרבי.
לא, לא, אני שירתתי הרבה שנים בכל מיני מקומות, ובוא נגיד שכבר חל עליי, אני פטור ממילואים ומכל שאר הדברים, אז ככה שלא, אני לא אמור להתגייס, לא
הייתי תפקיד. אני שואל אותך בסיבה אחת פשוטה. כשישנו אדם, איש צעיר, שפתאום באופן פתאומי, מתחילים לו כאבי ראש קשים ביותר שהולכים ומתעצמים, וכל הבדיקות הנוירולוגיות ובדיקות ההדמיה ונוזל המוח והשדרה והכל תקין, 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 אז צריכים לחשוב על בעיה שהיא בעיה יותר רגשית או נפשית. עכשיו יש לי שאלה אחרת. בוא תתאר לי את כאב הראש. תאר לי אותו.
הכי פשוט.
חצי ראש, כל הראש, לוחץ כמו מלחציים.
זה מתחיל מאזור העורף, מאזור הצוואר העורף, עולה למעלה ממש על הגולגולת, לכיוון המצח, והכאב הוא שיש לי מחלציים בשני הצדדי הראש שפשוט לוחצים.
אוקיי, אתה מתאר כאב אופייני שנקרא tensional type headache, כאב ראש טנסיונלי, והכאב ראש שקשור למתח, ושאני אומר מתח, הוא יכול להיות או מתח שרירי או מתח נפשי, כשמתח שרירי מביא למתח נפשי ומתח נפשי מביא למתח שרירי. כלומר, הכאב שלך הוא כאב אופייני שמתחיל בעורף, בחיבור שבין עמוד השדרה לגולגולת כאילו, ואם כן. תלחץ שם, תמצא שם גם רגישות בנקודות מסוימות.
נכון.
כן, כן. והכאב הזה מקרין למצח. והוא כמו מלחציים, או כמו כתר שקטן עליך, או כמו כובע פלדה שקטן עליך משני מספרים. וזה כאב שבדרך כלל, האם אתה נמצא במכון כושר, עובד בג'ים, במאמסים כבדים, בעוצמות גדולות?
לא, אני עובד בעבודה פיזית, אבל לא בעומסים כבדים, ולא בעוצמות, לא משהו שאתה יכול להשוות אותו. עבודה שלי היא כן פיזית, אבל לא ברמה של כמו מתאמן בחדר כושר, שמרים משקלים ומתאמן.
אוקיי, אז בכל מאוד להיות שיש לך כאב ראש שהוא ממקור צווארי, ושהצוואר שלך מקרין את כאב הראש, וחלו איזה שהם שינויים מסיבה כלשהי בעמוד השדרה, ולכן צריכים לחפש את הסיבה, אם הכל רגוע והכל שקט והכל טוב, אני הייתי מציע לך לחפש את הסיבה בעמוד השדרה הצווארי, ולנסות לקבל אולי טיפולים אלטרנטיביים, טיפולים בדיקור, טיפולים ברפלקסולוגיה, מסאז'ים עדינים, עדינים, כל הטיפולים צריכים להיות עדינים, ולדעתי מכאן תבוא הישועה, ואם לא תתקשר בשבוע הבא ונציע לך הצעות נוספות, כי אתה שומע את האות ברקע.
אוקיי,
טוב רבותיי,
תודה רבה.
סיימנו להיום את השעה הראשונה, ותודה למאירה פרץ, שני רומנו על העריכה וההפקה של התוכנית, תודה לאסף חרמוני על הדיגיטל, לאיתי ניקסון על הלייב, תודה לבלי שאולסקי ולגלעד בלום על השידור, תודה לכם. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, פרסומות, חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, אחראי על הדיגיטל אסף חרמוני, אחראי על הלייב איתי ניקסון, האחראי על השידור ב-103 FM הוא בני שאולסקי, וב-104.5 FM גלעד בלום, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, או 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום.
שלום וברכה.
פרופסור.
שלום וברכה.
אני רוצה להודות לשני ולמאירה ולך על עזרתכם הרבה. אנשים, באמת תודה רבה.
תודה. אם יש לי הכבוד.
אגדה.
כן, אוקיי. כן, 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 אני מכיר את השם.
נכון, אתה גם מכיר אותי. היית הרופא, היית הרופא הנאורולוג של אבי זיכרונו לברכה.
אוקיי.
ותודה רבה לך על כך. אני בת 71.
כן.
סובלת מסוכרת מסוג גלדה. לא סובלת, יש לי סוכרת מסוג גלדה. אני מקבל תרופות שונות לאיזון, ואני מאוזנת לחלוטין. יש לי A1C 6.5 בדרך כלל.
כן.
ואני הפריעה להם השבת אינסולין, ומה שאני עושה, אני מוזמת בהכל, זאת אומרת, יש לי לחץ דם, אני לוקחת תרופות, יש לי שומנים בדם, אני לוקחת תרופות, והכל בסדר. ממש הכל בסדר, הרופא מדד לי לחץ דם, היה לי 120 על 80, כמו נערציה.
כן.
אבל על מנת לאזן את עצמי, כמה שיותר, אני עושה צעדה. עכשיו, בגלל שהיותי עיוורת, אני סוכרת, יש לי מתנדבים, שעורכים איתי במשך חמישה קילומטר ביום. לאחרונה, הפחתתי את הרמה, את הקילומטראז' אפילו ל2.5 קילומטר ביום. אני לא מסוגלת לצעוד. יש לי...
למה? יש לך כאבים ברגע?
כאבי גב. אני עשיתי צילום בבית חולים הלל יפה כמובן, וגילו לי שיש לי בלטים בחוליות אל 3, אל 4 ואל 5.
כן.
אבל הכאבים פשוט הופכים אותי. אני לא יכולה לצעוד, בא לי לבכות, כי אני רוצה לצעוד. אני לא עושה הרבה התעמלות, אבל צעידה חשובה לי, כי היא מאזנת אותי, היא מאזנת רמות הסוכרים שלי. עכשיו, הלכתי לרופא במרפאת כאב בהלל יפה, והוא עשה לי זריקות שהן אסורות לחולי סוכרת.
כן, עשיתי סטרואידים בטח, כן.
נכון, נכון, נכון. אתה כל כך חכם ונבון. אבל בכל אופן זה עזר לי למשך כמה שעות או כמה ימים, לא יותר.
אוקיי.
עכשיו, אני, סליחה רגע שאני תופסת את הזמן.
לא, 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 רק תרשמי לך בדיוק איפה הוא עשה את הזריקות, כי יש פתרון אחר. תמשיכי. אני איתך, אני איתך, כן.
אוקיי, אני בהלם שיש פתרון, טוב שפניתי אליך. בכל אופן, אני לא יודעת איפה הוא עשה את הזריקות, אבל איפשהו...
לא, זה רשום, הוא נתן לך מכתב סיכום של הזריקות, ושם רשום בדיוק, אבל אם לא, אנחנו יודעים שזה L3, L4, או L4, L5, או L5, כן. S1. יש לנו את המיקומים, בואי נמשיך.
כן. אפילו ביקשתי ממנו לעשות ניתוח, לא היה אכפת לי כבר להתנתח, אבל הוא אמר לי לא ולא, הוא לא מרשה. ואמרתי לו מדבקות, אז הוא אמר לי לא, את תלכי כמו מסוממת.
הוא צודק.
אמרתי לו, לקבל, איך קוראים לזה, שאנשים מעשנים,
מריחואנה רפואית, קנאביס רפואי.
הוא אמר לי לא ולא, עד שוב פעם תתלחי כמו מסוממת. ואני נותנת תרופות באמת, אבל הכאבים לא מרפים, פליז, פליז, עזור לי. עכשיו יש לי, קניתי לפני כשנה, כשהתחילו לי כאבים עצימים וחזקים, קניתי מין מכשיר ביקיור לייזר, אבל שמתי אותו בצד, אמרתי זה לא סתם. לאחרונה התחלתי להשתמש בו, ואפלא ופלא, אני לא עושה פרסומת לביקיור לייזר חלילה, אלא אני פשוט, זה עזר לי מאוד, ואני משתמש בזה פעמיים ביום, וזה עוזר לי לקצת זמן, וכשאני חוזרת ללכת, אני חייבת לשבת כל פעם אחרי צעדה של 700-800 מטר, לשתי דקות. פליז, דוקטור.
אוקיי, קודם כל, את אמרת סכרת מסוג לדה, ואני בטוח שהרבה מאזינים מרימו גבות ולא יודעים מה זה, אז אני רוצה להסביר להם שזוהי, לדה זה ראשי תיבות של latent autoimmune diabetes, כלומר סכרת כאילו אוטואימיונית סמויה, וסכרת אוטואימיונית זה סוג של סכרת נעורים, אבל בניגוד לסכרת נעורים שמופיעה אצל אנשים בגיל ילדות או בגיל ההתבגרות, הלדה מופיעה בגיל יותר מבוגר, ומופיעה לאט לאט. מתפתחת באופן יותר איטי מאשר סכרת נעורים שיכולה להופיע בפלוק אחד. אז זאת הסכרת לדה. אז למעשה יש לך סכרת נעורים שהתחילה בגיל מבוגר יותר. עכשיו, בסכרת להזריק סטרואידים זה פשוט מקפיץ את רמות הסוכר, קל וחומר שמדובר בסכרת מסוג, בסכרת נעורים, שבה הטיפול הוא באינסולין. אז יש אפשרות אחת, היא לפעמים להשפז את החולה, ולתקן את האינסולין בכל רגע נתון, או אם יש משאבה לתקן את זה, אבל האפשרות היותר טובה, אם עשו לך זריקה אפידורלית, והזריקה עזרה, ליומיים, לשלושה, אז מה שאפשר לעשות, זה לעשות לך באותם מקומות, טיפול בגלי רדיו, ברדיו פריקוונסי. ברדיו פריקוונסי אנחנו מכניסים אלקטרודה, שהיא מחט, למקום ששם הזריקו את הקורטיזון, ואנחנו מפעילים אנרגיה, שהיא אנרגיית גלי רדיו, שצורבת את העצב התחושתי, והכאבים לא עוברים למוח. זאת אפשרות אחת, וזאת האפשרות הטובה ביותר.
אוקיי.
אז מה שאת צריכה לעשות, זה לנסות לפנות למרפאת כאב, ולבקש...
כן, יש לי בחמישי לשישי תור.
מצוין, אז לאור העובדה שהסטרואידים בלבלו והחמירו את המצב של הסכרת שלך, ועזרו לתקופה מאוד מאוד קצרה, תבקשי שבאותו מקום יעשו לך גלי רדיו, וזה יכול להיות פתרון.
תודה. יש עוד משהו?
זהו.
אני יכולה לעשות עוד משהו?
אם לא, אפשר לעשות חסימה של העצב בדרכים אחרות, אבל אם לא, ואם אין ברירה, ואם הכאבים הם כל כך עזים, אז תנסי גם רפואה משלימה. אם ביקיו לייזר עוזר לך,
כן.
והשאלה, כן. עוד פעם, את למעשה עושה את זה 20 דקות פעמיים ביום. אז מעשית, את עושה מסאז' במקום 20 דקות פעמיים ביום, אם
לא, זה 6 דקות, 6 דקות בכל מקום. אבל כן, זה 18 דקות, מצד אחד,
18 דקות, 20 דקות, כן. ואז יכול מאוד להיות שאם תעשי מסאז' עם וולטרן, או מסאז' עם טראומיל, או מסאז' עם כל מיני חומרים אחרים שהם אנטי-דלקתיים, זה יכול לעזור. דבר נוסף, תוספת של תרופות ממשפחת התרופות שמעלות סרוטונין, מורידה כאב. אנחנו, יש הרבה אנשים שאומרים, אני את התרופות האלה לא רוצה לקחת.
סרוקסט,
פריזמה, ציפרלקס, בעיקר...
אני פריזמה לוקחת.
כמה את לוקחת?
אני לא יודעת כמה מיליגרם, זה כדור אחד ביום.
הכדור אחד זה 20 מיליגרם.
כן.
כדור אחד, אוקיי.
אבל זה לא עוזר.
תנסי לקחת באישוע הרופא שלך כדור וחצי.
אוקיי.
בסדר?
אוקיי, וואו, וואו, אני ממש, ממש מודה לך, שיהיה לך...
בכיף.
ולכולם שבת מצוינת.
אמן, אמן, ושיהיה לי בשורות טובות לכולנו.
תודה רבה, ביי.
כל טוב, אגדה, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה, שלום וברכה.
נהנית לשמוע את התוכנית שלך.
תודה רבה, תודה.
אני רוצה לדבר, האם אפשר שני דברים.
אוקיי.
אם אפשר, אני אתחיל עם הנושא שהגברת שלפניי.
עם החשוב יותר, כן.
שניהם חשובים מאוד. דיברת על הגב, על ה-L4, L5, קיבלתי פעם אחת זריקה.
רק תגידי לי מה שמך ובת כמה, עד שאני אוכל...
בת 72.
אוקיי, כן.
לא שמי אמיתי, אבל...
לא חשוב, זה בסדר.
אז ככה, בגלל שדיברת עם הגברת לפניי על ה-L4, אצלה L3, L4, L5, לי L4, L5 יש עצירות, ונפלתי לפני שנה ושברתי את T8. ואני סובלת כאבי תופת.
את סובלת כאבי תופן באזור הגב העליון או באזור הגב התחתון? או ברגליים?
לא, בעליון, בגב העליון יותר.
כלומר, הכאבים שלך הם יותר מהשבר הדחוס שיש לך.
לדעתי...
כי L4-L5 נותנים כאבים בגב היותר תחתון.
כן, גם ממש... יש. גם, אבל יותר גם למעלה. Okay. אני כבר לא יודעת להבחין ביניהם, אבל אני קיבלתי זריקה כבר לפני שנתיים, והלכתי לקבל שוב זריקה, והרופא אמר לי שהוא לא ממליץ לי, מכיוון שאני לוקחת מתוטרקסט, כדורים, אז הוא לא ממליץ לקבל עוד זריקה, אלא לקחת כדורים משככי כאבים. זה מה שימצאו לי באסותא.
תראי,
מתוטרקסט... זה לגבי הנושא של הגב.
עכשיו, למה את מקבלת מתוטרקסט? איזה מחלה אוטואימיונית יש לך?
אני יכולה לדלקת פרקים ראומטואיטיס, כבר 48 שנה. ואני מקבלת גם אנבריל פעם בשבוע וגם מתוטרקסט.
כלומר, יש לך מערכת חיסון שהיא קצת יותר חלשה בגלל הטיפול הביולוגי ובגלל המתוטרקסט שהוא מדכא את מערכת החיסון.
נכון. אז הוא המליץ לי לא לקבל את זה, דווקא רופא בשם,
לא משנה,
שנחשב, והוא המליץ שאני לא אקח ואני לא לוקחת, אבל אני סובלת מאוד. אני אמר לך את האמת, לאחרונה, אחרי שנה, ופברואר 23 זה קרה לי, אני לפני חודש עשיתי איזה טיפול אצל, באופן עצמאי, את יודעת, עיסוי קל ודיקור, ו... ומה עוד עשה לי עוד משהו, והרגשתי שינוי קל, מה שפחדתי לעשות כל הזמן, כי אמרו לי לא לעשות עיסויים, כל רופא אומר משהו אחר, כן,
אני אגיד לך, אני אגיד לך מה הבעיה, יש לך כנראה אוסטאופורוזיס קשה.
נכון, יש לי גם.
כן, ולכן עם אוסטאופורוזיס קשה ועושים עיסויים, ויש כאלה שרוצים להראות כמה הם טובים וכמה הם חזקים שעושים את העיסויים בכל הכוח, אז יכולים גם לשבור עצמות של אנשים עם אוסטאופורוזיס. אבל אם יש מישהו שעושה טיפול בדיקור, או טיפול עדין ביותר במסאז', שזה מסאז' שהוא נעים והוא משפר את זרימת הדם, ולא מסאז' חזק וכואב, אז אני לא רואה שום בעיה לעשות מסאז'. בתנאי שאומרים קודם למטפל, תשמע, לא חזק, לא כואב, אם את מרגישה קצת כאב, לעצור אותו. כי ואז את משפרת...
כי אז את משפרת
את זרימת הדם, ועושה את ההרגשה הלא טובה. אבל שילוב של דיקור, של צמחי מרפא, של... אפילו לפעמים שילוב של הומאופתיה, שילוב של רפלקסולוג.
הוא נתן כדורים הומאופתיים לשבוע, והוא נתן לי לשתות משהו, לעשות ניקוי רעלים.
טוב, ניקוי רעלים, יש לנו את הכבד שלנו שעושה את זה בצורה מוצלחת, אבל...
אבל הרגשתי שינוי, ואני באמת רוצה...
אז תמשיכי.
אני אמשיך. עכשיו לבעיה של שמה התקשרתי בהתחלה, אבל גם זאת בעיה שלי, יש לי הרבה בעיות מסתבר, זה, יש לי מניאר כבר יותר מעשור. מניאר,
כן, מניאר...
זה כרוני, ואני מגיעה למצבים שאני פשוט כבר בדיכאון מזה.
מפריע לך יותר הסחרחורת? מפריע לך יותר...
הסחרחורות, זה בא לי, אם בא לי בהתקפים חזקים, אני אגיד לך, לפני חודש, ב-4 לפנות בוקר, התעוררתי עם הזעות ורצון להקי, וסחרחורות הבית הסתובב לי, ועד שלא לקחתי סטונרון, שני כדורים, אחד הקטתי אותו, אז לקחתי עוד אחד ושכבתי אחרי שעה ורק התחלתי קצת להתאושש, וזה מלווה אותי אחר כך 3 ימים שאני מסתומרון, שזה מרדים אותי.
לא בטוח שזה בגלל המנייר, דרך אגב. מה שאת מתארת זה סוג של התקפים שיש לה הרבה מאוד אנשים, שהם התקפים שחלקם ויראליים, חלקם קשורים לקריסטלים של תופעה שמופיעה בדרך כלל תוך כדי שינה, שמסתובבים מצד לצד. סחרחורת מאוד חזקה, כמו שאת מתארת, לפעמים עם הקאות קשות, אי אפשר אפילו לקום מהמיטה, כי את נופלת ישר.
נכון.
וזה נמשך יום-יומיים, זה הם היומיים היותר קשים, אחר כך את עדיין הולכת כמו שיקורה, ובמשך 3 שבועות זה לאט-לאט נמוג, כשכל התכופפות וכל סיבוב מהיר, וכל הטעיה של הראש גורמת לך לחוסר יציבות. וזה נכון. אנחנו רואים הרבה גם לאנשים שלא סובלים ממנייר. עכשיו, סטונרון, נורא טוב שאת לוקחת 2, רק קחי בחשבון שסטונרון לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל להשפיע. כלומר, כן. אחרי כדור 1, 2 או 3, זה עדיין לא, רק אחרי כמה ימים, הסטונרון ממש מתחיל להשפיע. זה
לא,
לגבי הסטונרון.
לא, משפיע אחרי שעה, אני מתחילה להירגע.
נו, נהדר, נהדר, אז עם סוס מנצח.
הבעיה עכשיו שהייתי, יש לי 1.5 חודש כאלה לא קלים, שכל הזמן אני קמה ממיטה, אני מתיישבת, אני מסתכלת, מתמקדת באיזה תמונה, כדי להתייצב, ואז אני קמה לשירותים. כי כשנפלתי ושברתי T8, זה היה שקמתי והלכתי לשירותים ונפלתי.
אוקיי, אז תראי, יש לך פתרון.
אז הרופא נתן לי עכשיו ללכת לתל השומר, למכון שמיעה, לעשות איזה בדיקה עם מים באוזן. והוא אמר לי, אמרתי לו שאני מוכנה לאבד שמיעה באוזן אחד, כי כל הזמן מייצים לי, אם אין מנות, לעשות ניתוח באוזן, אבל אם אני עושה ניתוח, אני מאבד את שמיעה.
נכון, נכון, כי מנתקים את העצב.
גם ככה אני כבר מאבד את השמיעה באוזן שמאל, כמעט כבר אני צריכה מכשיר, ואני רציתי לשאול, וזו שאלה העיקרית, שלמה אני לא יכולה לקבל סטונרון או את ההיסטין באופן קבוע?
את יכולה, לדעתי את יכולה, יש הרבה אנשים שלוקחים את זה באופן קבוע.
כי הרופא מומחה אמר לי, לא, לא לקחת, רק 6 התקפים. אבל אם אני לוקחת באופן קבוע בוקר וערב, אני מתייצבת, ואני יכולה לא לעבור את הסבל הזה שאני סובלת.
אני מציע לך לנסות לקחת את זה באופן קבוע, ולבקש שיתנו לך קפסולות של מודל, שתקחי אותם SOS בזמן התקף.
מודל?
מודל ופרמין.
פרמין?
פרמין. פרמין זה נגד החקאות ובחילות.
פרמין, כן. ומודל?
מודל או סולפריד, לא משנה. מודל זה השם של התרופה, של 50 מיליגרם.
כן.
זה אפשר לקחת ליומיים 3, לא יותר.
יומיים 3?
כן, ביומיים 3 הראשונים.
הראשון, בסטונרון אני יכולה לקחת באופן קבוע פעמיים, פעם בוקר, פעם ערב?
תבקשי את רשות הרופא המטפל, כי אני לא הרופא המטפל שלך, אבל יש הרבה חולים שמקבלים את זה באופן קבוע.
הבנתי, ואתה לא ממליץ שאני אעשה ניתוח.
אני, תראי, אני אומר, ניתוח עושים רק שאין ברירה. אם זה לא עוזר ואין ברירה ואת לא יכולה, אז את צריכה לקחת בחשבון שאת עלולה לאבד את השמיעה באוזן, ואת לא יודעת מה, יש נשארת לך אוזן אחת, שיכול להיות שגם שם תהיה ירידה בשמיעה.
יש ירידה, אבל לא, יש ירידה קלה, אבל באוזן שמאל אני צריכה מכשיר כבר.
אוקיי. אז זה ייעוץ שהוא יותר ייעוץ תיאורטי, אם כדאי, כי אם תאבדי את השמיעה באוזן השנייה, אז תצטעה, זה כבר סיפור.
נכון. פרופסור, תגיד לי שוב את השם של הכדור, אני מצטער.
מודל, מודל.
מודל, רשמתי, מודל.
מם וו דלת למד.
מודל.
50 מיליגרם.
50 מיליגרם, ולקחת את זה בהתקף 3 ימים.
כן, שניים, 3 כדורים ביום, ביחד עם 2 או 3 כדורי פרמין,
פעמים, ליום, שלושה ימים. אוקיי, אוקיי. אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב.
לכל הצוות הנפלא, ויש לך תוכנית, והלוואי ויהיו הרבה כמוך.
תודה רבה, תודה רבה לך.
יום טוב, שבת שלום.
שבת שלום. ויש לנו שאלה בוואטסאפ, והשאלה היא כזאת, שאלה לדוקטור קרסו, בן 60, פלוס סכרת נעורים ברקע שהתפרצה בגיל 30, ובנוסף תרשת אורקים. לוקח כדור פעם ביום לפני השינה של ליטור ו-80 מיליגרם, שזה כדור להורדת קולסטרול. אחד, האם ליקוריץ עוזר ומומלץ לטיפול בתרשת אורקים? אז עוד פעם, תלוי איזה סוגים של ליקוויריץ, יש כאלה שיכולים לעזור, יש כאלה שלא יכולים לעזור, תלוי בהרכב שלהם, יש כאלה שיכולים לגרום לעלייה בלחץ דם, ויש כאלה שלא, תלוי ביחסים שבין המרכיבים שלהם. עכשיו, אבל הוא יכול לעזור, אבל הוא לא במקום, כי אנשים שיש להם ליטור ו-80 מיליגרם, זה אומר שיש להם הפרעה קשה, בשומני הדם, ויש להם רמה גבוהה, ועם רמה גבוהה לא לצפות שליקוויריץ יוריד את הרמה ולא יצטרכו את הכדורים האחרים. ומה אפשר לקחת כדי להוריד ולהפחיד את הסידן בעורקים? אז קודם כל, לאכול אוכל בריא, לאכול יותר ירקות, לעשות פעילות גופנית, לקחת את הליטורווה, כי הליטורווה 80 מיליגרם זה כמות שמנקה את הדם, ולהתפלל 3 פעמים ביום. זהו. אין הרבה מה לעשות, אבל לאט לאט, אם באמת שומרים על אורח חיים בריא, עושים פעילות גופנית, נמנעים משומן מהחי, כן, שומן מהחי, מדואגים לכך שהסוכר לא יהיה גבוה, כן, כי יש לך סכרת נעורים, אז תהיה מאוזן, כלומר, אל תאכל יותר סוכר, ותאזן אותו עם אינסולין. תאכל פחות סוכר, שתצטרך לאזן אותו פחות עם אינסולין. ואני מכיר אדם, קרוב משפחה אהוב שלי, שיש לו סכרת נעורים, וההמוגלובין A1C שלו הוא 5. כלומר, אם אתה עושה לו בדיקות דם, אתה לא יודע שיש לו סוכרת, אבל הוא לא מכניס פחמימות לפה. כן? הוא יודע במלפפון כמה פחמימות יש. ובעלה של חסה כמה פחמימות יש, ולכן אין לו סוכר בדם, ואז הטרשת עורקים שלו לא תתפתח. אבל יש אנשים שסובלים מסוכרת, ואומרים, אין דבר, אני אוכל חבילת שוקולד, ואיך אני אזריק אינסולין, אוטוטוט, זה פחות טוב. אוקיי, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
הלו?
שלום, אני איתך.
יופי, גם אני.
עם מי אני מדבר?
עם בן.
כן, בן.
אני עברתי לפני שנה וחצי.
שנייה, בן, אמרת לי בן, אבל לא אמרת לי בן. כמה?
בן 78.
אוקיי, אני איתך.
לפני שנה וחצי עברתי קריטה רדיקלית של הפרוסטטה.
כן.
לפני שהיו שם נקודות סרטניות.
כן.
ולמרות שעברה כבר שנה וחצי, יש לי בעיות עם שליטה בשתן. האורולוג שלי טיפל בי, עשיתי פיזיותרפיה, כל מיני דברים כאלה ואחרים.
של רצפת האגן, כן, הכל.
של רצפת האגן ומה שאתה רוצה. קיבלתי גם בשלב מסוים כדורים, וזה פה יש שאלה. קיבלתי כדורים שנקראים ינטרב.
כן.
ינטרב או משהו כזה, ינטרב, ינטרב.
אני לא זוכר בדיוק את השם שלי, אבל אני יודע למה הכוונה. כן.
הוא רשם לי לקחת, ינטרב של 40 מיליגרם נדמה לי, הוא רשם לי לקחת 2 ביום. אני כן. לא הייתי ער לזה, לקחתי 1 ביום.
כן.
לקחתי 1 ביום, היה שיפור, אבל לא משהו דרסטי, היה שיפור. עברו כמה חודשים, ופתאום אמרתי לעצמי, לא יודע, לקחתי, פתאום גיליתי שהמרשם היה 2 ביום ולא 1 ביום.
כן.
ואז, לא, קודם הייתי אצל האורולוג, ואמרתי לו, תשמע, זה לא כל כך משפיע, לא כל כך עוזר. אומר, אתה יודע, תפסיק עם זה. תפסיק ונראה. נראה מה יהיה כשתפסיק.
כן.
הפסקתי, ואז גיליתי שטעיתי, ולא לקחתי 2 ביום, אז אמרתי, אולי פה תצמח הישועה, כי אם אני אקח 2 ביום, אז אני פותר את הבעיות שלי. חזרתי לאורולוג, הוא אמר לי, לא, תעזוב את זה, כי גם אחרי כמה זמן הגוף מתרגל לזה, וזה לא יעזור. אז לא המשכתי, המצב לא השתפר, אבל זה לא קבוע שזה לא משתפר. פתאום יש, למשל, ביומיים האחרונים, שיפור, כאילו. אני לא יודע למה. יכול להיות שמחר שוב זה יחזור להיות כמו שזה היה קודם. אז אני לא יודע מה לעשות, אולי אני צריך ללכת לאיזה ייעוץ אצל מישהו שהוא מומחה יותר גדול לזה.
תראה, בעיה בשליטה על שתן לאחר ניתוח פרוסטטה היא דבר ידוע ומוכר.
שנה וחצי.
כן, כן, לפעמים זה נשאר הרבה זמן, ולפעמים זה חולף אחרי תקופה קצרה. אני מציע לך ללכת לאורולוג בכיר לקבל ייעוץ נוסף, ואני מציע לך לשאול אותו לגבי אפשרות של גירייה חשמלית. יש גירייה, גירוי.
כן,
גירוי
כן.
חשמלי. יש היום, כמו שיש קוצב לב,
כן.
וכמו שיש קוצב לאפילפסיה, יש לנו קוצב שאפשר להלביש אותו קרוב לפרוסטטה, והוא על ידי גירוי חשמלי יכול לסגור את הספינקטר, לסגור את השסתום שפותח וסוגר את השתן.
ומאיפה הוא מקבל את הגירוי החשמלי?
מסוללה, זה מתקן חדש שנראה כמו קוצב לב שמושתל בצד מתחת לאור, לא רואים את הכל.
זה קרוב מניתוח, אני מניח.
זה כתוב, כן, אני לא הייתי קורא לזה ניתוח, הייתי קורא לזה פרוצדורה. כי זה לא ממש, לא ממש ניתוח במושג של ניתוח. זה תהליך שמשתילים את האלקטרודות, ואם בהתחלה שמים את זה בחוץ, אם זה טוב, אז אפשר להשתיל את זה מתחת לאור עם חתך קטן, באותו
אחרי שעה.
כן.
זה עוזר הדבר הזה?
להרבה אנשים כן. צריך לראות אם אתה מתאים לזה או לא, וזה האורולוג שיבדוק אותך יכול לדעת.
יפה, יש עוד פטנטים?
כן, לנסות להתרוקן לעתים קרובות ככל האפשר באופן רצוני.
זה פטנט מוכר.
כן, טוב, שאלת אותי על עוד פטנטים, אני לא יודע מה אתה מכיר. אני לא יודע מה אתה מכיר ומה אתה לא מכיר.
בסדר, בסדר, גם אני מתכוון.
לא, אני צוחק, זה בסדר.
איזושהי חדשנות רפואית כמו
זאת החדשנות הרפואית, מה שאמרתי לך.
טוב, אני מודה לך.
כל טוב לך, בן. כן, אנחנו עושים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו, ובואו נרוץ ישר קדימה, ומי איתנו?
דוקטור, פרופסור שלום, מדבר
שלום
סמי,
בך.
בן כן 91.
כן, סמי, אני איתך.
כאבים במותניים, קשים ביותר.
כן.
אז לפני כשנה הופניתי לזריקת תחת שיקוף, וקודם כל הותת במרפאת כאב, ותוך תוך הופניה לעשות לי זריקת תחת שיקוף, אני הולך לשם, אומרים לי, אנטיביוטיקה שתית לי אחרונה, בוודאי, שתיתי בגלל סיבה אחרת לגמרי. אצלי לפני כשלוש שנים, או שנתיים, הייתי באיזשהו ישפוס, חטפתי איזשהו חיידק שלא מוצאים אותו, ואומרים שחיידק כזה לפעמים הוא מתביית על גופים זרים בתוך הגוף, כמו שתלים, ובין היתר קוצב לב, שיש לי גם קוצב לב.
כן.
אז ההמלצה הראשונה הייתה להחליף את המקום של קוצף הלב מצד שמאל לצד ימין.
רק רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה באת עם כאבים במותניים, נכון?
נכון.
במותניים. עכשיו, רק שנייה. אני רוצה לשאול ואז תענה לי על הכל. האם מצאו שקיעת דם מוחשת, או סימני דלקת בבדיקות דם,
דלקות בלתי פוסקות, ה-CRP, יש דבר כזה, לא?
כן, היו גבוהות מאוד.
היו תמיד גבוהות, אומנם מתעשו לאחרונה, אבל
עכשיו אני מבין, מדוע
אבל ברגע האחרון, הגיע דוקטור אחר, אומר, יש חלופה, אתה לא רוצה, אני פחדתי נורא, אני בן 90 בכל זאת.
נכון. להחליף,
אמרו לי שזה די מסוכן לעקור את
הקוצב
לב שהוא בן 4-5 שנים. אז הוא אמר לי, תשמע, אפשרות אחרת לעשות לך פיק ליין, ואחר כך ואתה כל החיים צריך להיות תחת פיניסילין. טוב, אני בשמחה קיבלתי את ההצעה הזו דווקא, למה ללכת לסכן את החיים כשיש אפשרות אחרת. ואז אני כל החיים פיניסילין.
אבל מצאו זיהום באזור הקוצב?
מה שלא עשו, עשו כל מיני אולטרסאונד חיצוני ואולטרסאונד דרך הבשת, לא מצאו משהו מוגדר בתוך הקוצב.
כלומר, לא מצאו סיבה לדלקת ולזיהום בגוף.
לא מצאו, עדיין לא מצאו, נכון?
אוקיי, בסדר.
ובינתיים, היות ואני לא הסכמתי להחליף את הקוצב, אז אמרו לי, פיק ליין, אתה תחת פניסילין כל החיים, הסכמתי, ואני תחת פניסילין כל החיים. ולכן אי אפשר לתת לי זריקה,
כי הזריקה היא קורטיזון, קורטיזון מוריד את מערכת החיסון, ועוזר לחיידקים להתפתח, אז כן.
אז, ואז אני לא יכול ליצות אפילו 100 מטר בלי כיווים נוראים ולשבת איזשהו 5 דקות או יותר ואז להמשיך עוד 100 מטר. ואני בגילי בלי להפעיל את עצמי, זה לא הכי הדבר הכי
נכון,
בריא בעולם.
זה דבר מאוד לא בריא, אתה צודק. אז תשמע, קודם כל, מה שאני רוצה להציע לך, האם בדקו לך כלי דם ברגליים?
כן, בדקו.
וזרימת הדם ברגליים היא תקינה?
כן.
עכשיו, אחרי שאתה הולך 100 מטר, אתה כן. מקבל כאבים איפה? בגב?
במותניים.
במותניים. אתה מקבל את הכאבים בימין ובשמאל באותו עת, באותה עת, באותו
כן,
זמן?
כן, כן, באותה כן. עת.
אז יכול להיות שהבעיה היא בזרימת דם בעורק שעובר בתוך חוט השדרה. כי אם זה בשני הרגליים באותו רגע, כי אם זה שורש של עצב אחד של החוץ, אז היה לך יותר בצד ימין או יותר בצד שמאל. אם בבת אחת אתה מרגיש בשני הצדדים, אתה עומד כמה דקות, ואז אתה יכול להמשיך ללכת עוד 100 מטר. אתה עומד כמה דקות, ואתה יכול להמשיך ללכת. זה יכול להיות או בגלל הצירות של עמוד השדרה, spinal stenosis, ואנחנו קוראים לזה spinal claudication, כלומר צליעה ספינלית. צליעה בגלל שדם לא מגיע לעצבים, למוח, שאחראי על השידור של העצבים ולתחושה באזור הזה. אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי מספיק ברור.
אני מנסה להבין.
תראה, אם זריקה, אם צריכים לעשות זריקה, אז אפשר לעשות זריקה גם בימין וגם בשמאל. כי אם הכאבים שלך הם כאבים באמצע הגב, גם מימין וגם בשמאל, הזריקה בצד אחד לא תעזור. ואז אם אי אפשר לעשות זריקה, אפשר לעשות גלי רדיו. הבעיה היא שאם יש לך היצרות של עמוד השדרה, מה שנקרא spinal stenosis, וההיצרות של עמוד השדרה היא היצרות שלוחצת על העצבים, ועל מוח השדרה או על חוט השדרה, ולחץ על חוט השדרה לוחץ גם על העורק שנמצא בתוכו, אז גם הזריקה לא תעזור, וגם הרדיו פריקוונסי, גם הגלי רדיו לא יעזרו.
נשמע כן.
רק ניתוח, שאני לא מציע לך לעשות בגיל 91, עם כל... לא, לא. לכן אני אומר שאני לא מציע אותו.
אז לפי דעתך צריך לחיות עם זה.
או שצריך לחיות עם זה, או שצריך לראות, להגיע להבחנה יותר מדויקת, ממה הכאבים. עכשיו, אני לא יודע... אני לא ראיתי את הצילומים, לא ראיתי את ה-CT של, את ה-MRI של עמוד השדרה, או את ה-CT של עמוד השדרה, אני לא יודע איזה עצירות יש, אם יש spinal stenosis, אם אין spinal stenosis, באיזה גובה היא, מה היא גורמת, מה היא עושה, כלומר, חסרים לי הרבה מאוד נתונים של רופא אורתופד שיראה אותך ממולו עם הצילומים או עם ההדמיה, הוא יכול לתת את התשובה.
דוקטור, אני מטופל אצל פנימאי.
אל תגיד את שם הרופא.
לא, שמות, אני לא מדבר.
כן.
אני מדבר על פנימאי, יועץ פנימאי.
כן.
והוא מתמקד בנושא הזה של של דלקות. והוא אומר, אין ברירה, יש לך דלקות, ואתה צריך להמשיך עם הפניסילין, ובלית ברירה אתה לא יכול להזיק. אז עכשיו אתה בא ואתה אומר, אולי יש איזשהו לחץ, אני מבין, על המוליך...
צריך לחשוב על כל האפשרויות, לא רק על אפשרות אחת. יש כאלה
מה שרים... אני יכול להציע, לאורתופד אני צריך להציע, שיבדוק לי את עמוד השדרה?
כן, תראה, גם לראות בצילומים, אם יש לו בצילומים איפה יש לחץ על חוט השדרה, ולהגיד לו שהבעיה היא גם בהליכה, שהכאבים מופיעים אחרי 70-80 מטר שאתה הולך, ואז יכול מאוד להיות שדם לא מגיע לחוט השדרה, בגלל שחוט השדרה לחוץ, בגלל שתעלת השדרה לחוצה. ואז גם רדיו פריקוונסי לא יעזור.
אם זה רק
ואם יש לך לחץ על העצבים, במוצא של העצבים, רדיו פריקוונסי גם בצד ימין וגם בצד שמאל, כן יעזור לך. וזו לא בעיה לעשות. זה לא קורטיזון, זה לא מזהם, מכניסים את המחט ודרכה, זה שהיא אלקטרודה, ודרכה מעבירים את האנרגיית רדיו.
וזה נעשה גם כן במרפאת כאב?
במרפאת כאב, תחת שיקוף, אותו דבר.
אבל זה מתחיל מאורתופד.
קודם כל, לקבוע את ההבחנה, בכל זמן שאל תסמוך על המרפאת כאב שתקבע את ההבחנה.
לא מרפאת כאב, אני שואל אותך, לאן לפנות, לאיזה מומחיות לאורתופד?
תפנה לאורתופד של עמוד שדרה, תגיד לו שהבעיה היא שהכאב שלך... הוא לא, שעכשיו לא כואב לך, שכואב לך רק אחרי שאתה הולך 80-100 מטר.
מדויק.
רק אז. ואז שאתה עוצר ומחכה כמה דקות, הכאבים חולפים ואתה יכול ללכת עוד 70-80 מטר. למה הדבר דומה? לאנגינה פקטוריס. מה זה אנגינה פקטוריס? אנשים, יש להם עצירות של כלי הדם בלב, הם הולכים 70 מטר, יש להם כאבים בחזה וקוצר נשימה. הם נעצרים, הם נחים, הם עומדים 2-3 דקות, ויכולים ללכת עוד 70-80 מטר, או 100 מטר, או 200 מטר, כל אחד לפי הזה שלו, לפי היצירות שלו. ואז הם שוב יש להם כאבים בחזה, הם עוצרים, הם נושמים, הם נחים, ואז הם יכולים ללכת עוד. אבל הכאבים מופיעים רק במאמץ. אצלך הכאבים מופיעים רק בהליכה. כלומר, זה לא דיסק פרוץ.
אני יושב כבר שעה ולא כואב לי.
זהו, אז הבעיה היא בעיה שכנראה יש לחץ על העורק שמספק דם באמצע חוט השדרה. באמצע חוט השדרה יש לנו ארטריה, יש לנו עורק שמספק דם. עכשיו, אם יש לחץ של החוליות מבחוץ, העורק הזה נעשה קווץ', נעשה דחוס, נעשה לחוץ, ואז הדם לא עובר בו.
הביטוי הוא לחץ על
העורק
בעמוד השדרה.
של העורק האמצעי בחוט השדרה, שגורם לצליעה ממקור שדרתי, בניגוד לצליעה ממקור של כלי הדם, יש מה שנקרא intermittent claudication, שזה צליעה לסירוגין. שאנשים הולכים, מקבלים כאבים ברגליים, צריכים לעמוד בגלל כאבים ברגליים. אצלך הכאבים הם רק שאתה הולך והם בגב.
נכון.
זהו.
טוב, אז אם אני אפנה ל... תסלח לי עוד דקה אחת. בבקשה. אם אני פונה ליועץ הפנימאי שלי, ואני אומר לו פחות או יותר את העצה שלך, הוא יכול להפנות אותי ל...
בוודאי.
למקורות הדרושים.
בוודאי, אתה גם יכול להקליט את זה מהאתר שלנו, להקליט את השיחה שלנו.
כן.
ולהעביר לו לשמוע אותה, למה אני מתכוון.
תבואו אליך ברכת ילדים.
תודה רבה, הכל טוב סמי, תרגיש טוב.
שלום, היי.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
שלום, אני, השם שלי זה אבישי, אני בן 34.
כן.
ורציתי לשאול אותך שאלה אחת. אני עברתי השתלה בטורקיה, השתלת שיער.
כן.
ועכשיו אני צריך אמור לעבור עוד השתלה, כי לא מילאו לי את הכל. עכשיו כן. אמרו לי שאני צריך לקבל PRP.
כן.
עכשיו אז אני אשאל אותך, מה זה? כבר שמו ל-PRP, אז אומרים לי שצריך לקבל עוד מנת דחף PRP, שזה כן. יעזור לצמיחה. עכשיו רציתי לשאול אותך, מה זה אומר, מה זה אומר PRP? זה כאילו לזרימת דם? מה זה אומר ה-PRP שנותנים
אוקיי, את הצמיחות האלה? לך. אני אסביר לך. ראשי התיבות של PRP זה platelets rich plasma או plasma rich platelets. זה נוזל הדם שהוא עשיר בתאים שהם תסיות. עכשיו, מה החוכמה? לוקחים לך דם מהווריד, מכניסים אותו לתוך צינטריפוגה במבחנה מיוחדת. המבחנה מפרידה את הסרום, את הנוזל של הדם ואת התסיות למעלה, ולמטה היא משאירה את הדם, את שאר את כדוריות הדם. עכשיו, הנוזל של הדם, הפלזמה, ביחד עם התסיות, עם הטרומבוציטים, עם הכדורים האלה שנקראים פלטלטס, הם מכילים פקטורי גדילה. ואת זה מזריקים עם מחט דקה בקרקפת. עושים לך הרבה זריקות קטנטנות בקרקפת. וזה מאפשר לצמיחה יותר, לצמיחה יותר טובה של התאים, של שורשי השערות ושל השערות.
עכשיו, רק עוד שאלה קטנה. זה נכון שכדאי לעשות את ההשתלה בחורף ולא בקיץ, כל הכללים האלה? שבקיץ כאילו זה יכול להרוס את
ההשתלה
וזה עדיף בחורף?
זה לא יכול, עדיף בחורף שלא מזיעים ושלא משפשפים את הגולגולת להוריד את הזיעה ושלא, כן, עדיף לעשות את זה בתנאים טובים. במדינה שלנו בקיץ אתה מזיע, מה אתה עושה שאתה מזיע? אתה מנגב את הראש, כן? אבל מבחינה עקרונית לא משנה אם אתה עושה את זה בחורף או בקיץ, אם אתה לא נוגע בראש, אלא אתה שוטף אותו עם שמפו טוב, מה שהם בדרך כלל ממליצים ומוכרים לך ביחד עם ההשתלה, וזה הבעיה היא פשוט למנוע את הדברים האחרים, אז ההשתלה היא לא משנה. ובתור אדם, בתור אדם קרח, אני יכול להגיד לך שזה לא נורא להיות קרח, אבל תמשיך.
עכשיו עוד שאלה קטנה, אחותי עשתה לייזר בעיניים, אתה יכול דקה אחת רק לנו תשובה קטנה?
כן,
תודה רבה.
הלו.
כן, שלום, רק מהר כי יש לנו עוד מאזין אחד. כן
כן כן, קוראים לי אורית, אני בת 24, עברתי ניתוח לייזר להסרת משקפיים.
כן.
לפני בערך 8 חודשים.
8 חודשים, כן.
כן. כן. ואחרי הניתוח, אני רואה כאילו, הלכתי לכל הבדיקות, הכל, אמרו לי שהכל תקין מבחינת הלייזר, כאילו הכל יצא פיקס. גם הראייה שלי היא 6-6, אני רואה מצוין.
אבל...
הבעיה שיש לי כל הזמן תשטוש, כאילו בעין שמאל, בצד, אני לא יודעת כאילו לכל איזה רפלקס, או גירוי, או תשטוש, כאילו כל תראי. הזמן כאילו שזה מתבצע על כל העין.
קודם כל, תראי שאין לך עין יבשה. אחד הסיבוכים, לא סיבוכים, סיבוך המילה היא לא נכונה. אחד מתופעות הלוואי של ניתוח להורדת משקפיים בלייזר, הוא יובש בעיניים. אז תשימי לב, אם תקחי תדמעות מלאכותיות, תקני בבית מרקחת, ושימי בעין, ברגע שאת מרגישה את זה, דמעות מלאכותיות.
אז זהו, שאני דווקא, תחכי. דווקא שאני שמה את הטיפות, נהיה לי יותר גרוע. ועשיתי גם, הלכתי לבדיקת
דרעייה,
לבדיקת רשתית, הכל יצא.
לא, זה לא קשור, זה לא קשור. תראי, זה בדרך כלל, בדרך כלל זה מסתדר. גם אחרי 8 חודשים, כן. בדרך כלל זה מסתדר, או שהמוח מתרגל לזה.
כן. אז זהו, גם אמרו לי ללכת לנורולוגיה ולכל, כאילו, לעוד בדיקות, כאילו שמעבר כבר לעיניים.
לא, אם עשו לך שדה ראייה ועשו לך בדיקות עיניים ואת בחורה צעירה, כן, את בת 24, אני לא חושב שיש לך בעיה.
כאילו, מה זה יכול לנבוע?
תראי, זה יכול לבוא מהרבה דברים, זה יכול להיות ככה שבלייזר, הליטוש נגיד, בצד אחד היה לא, כאילו לא תפס את הכל, כי הרי מה עושים? משייפים את הקרנית, ויכול להיות ששיוף במקום אחד היה קצת פחות מאשר במקום אחר. יכול להיות שהיה לך איזו התחלה של, אני מדבר באופן תיאורטי, אני לא מכיר את המצב, אבל השאלה הכי טובה זה לשאול את הרופא עיניים שניתח אותך.
זהו, שאלתי אותו, הוא אמר לי שמבחינת הלייזר יצא מצוין. אבל אני זוכרת שראיתי בלייזר, אז הוא אמר לי, כאילו בהתחלה של העין, הוא אמר לי, את זזה. אולי כאילו באמת קרה שם משהו בהתחלה?
תראי, לדעתי זה השתפר, אבל אני לא מומחה בעיניים, ואני לא מומחה בטיפולי לייזר, אז אני לא יכול לענות לך על הדבר הזה, ואני מניח שהמוח יתרגל לזה, ואת תראי את זה טוב עוד כמה חודשים. המוח שלנו לומד לתקן עיוותים קטנים.
בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי המאזינה האחרונה שלנו להיום? הלו?
שלום.
שלום, אם יש לי הכבוד?
עם ג'יי.
כן, ג'יי.
אני בת 63.
כן.
ולפני כמה חודשים התחילו לי כאבי גב מאוד חזקים, שאחר כך פסקו, ואני קבעתי תור לפרופסור, לנוירוכירורג, כי היה לי צרות מאוד חזקה ב-L4, L5, שלחצה על שורש העצב.
אוקיי.
הרופא דחוף ניתוח, כדי שלא יהיה איזשהו שיתוק. נכנסתי יומיים לפני החג לניתוח, והתעוררתי מהניתוח ודרופפות, הרגל נפלה. מאז אני עם שיתוק חלקי, כן, ואני עושה הרבה פיזיותרפיה. הרופא לא הבין, הוא עשה סיטי ואמראי והכל תקין לגמרי, אבל הוא לא היה שקט. למחרת הוא הכניס אותי לניתוח חוזה, הוא אמר, אחד למיליון, גם אם אני אמצא משהו אני אתקן, לא מצא כלום. בינתיים, הוא אומר שהוא לא יודע שבכל 30 שנות ההתמחות שלו, הוא אף פעם לא נתקל, ולא הקולגות שלו נתקלו במקרה דומה.
לא, אני נתקלתי במקרים דומים.
שנכנסתי בסדר ויצאתי עם דרופפות. והעצב נראה תקין לחלוטין, עם השומן מסביב, הכל נראה טוב, רק שהוא לא עובד. אז הוא אומר שכנראה המניפולציה של הניתוח על העצב לא באה לו טוב, ולכן הוא לא מגיב.
יכול להיות.
הוא אומר שעם הרבה פיזיותרפיה ותרגילים.
אין ספק מתי זה היה הניתוח?
ב-20 לרביעי.
לפני חודשיים?
פחות, ממש ערב פסח.
תעשי הרבה פיזיותרפיה והפרוגנוזה טובה.
רגע, אבל עכשיו הבעיה שלי, שבלילות יש לי כאבים מצביעים מאוד חזקים. אני פשוט מטפסת על הקירות, כאילו אני מרגישה את כל העצבים מהמפסעה ועד לכף הרגל. וכל מה שהציעו לי זה ליריקה, אני לוקחת ליריקה 150 בערב ו-50 בבוקר, ובנוסף לזה הם פרוקסט וכדורים מאוד מאוד חזקים.
אני מציע, תראה, יש לנו טעות ברקע, אנחנו צריכים לסיים, אני מציע לך לקחת את האופטלגין הרגיל והטוב, ולא לקחת רוקסט.
גם אני נמנעת ממנו, אבל הכאבים בלתי נסבלים.
כן, תנסי לקחת אופטלגין, אופטלגין לדעתי יותר טוב מרוקסט, ורוקסט מתמכרים אליו.
כן.
זהו, אוקיי?
אוקיי, טוב, תודה.
טוב, כל טוב לך.
ביי, ביי.
ופיזיותרפיה, פיזיותרפיה ופיזיותרפיה. זהו, רבותיי, סיימנו. תודה למאירה פרץ ושני רומנו שערכו והפיקו את התוכנית. תודה לאסף חרמוני על הדיגיטל, לאיתי ניקסון. על הלייב, תודה לבני שאולסקי ולגלעד בלום על השידור, תודה לכם שסבלתם אותי במשך שעתיים, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה ושקטה שתהיה לנו, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שהשבועים שלנו יחזרו בשלום כמה שיותר מהר. להתראות בשבוע הבא.